ראשית, בפרק למד ג' פסוק י' ח'. ויבוא ישראל שלם עיר שכם אשר בארץ כנען. יש מעירים בקהל שאני קראתי לא נכון. ויבוא יעקב שלם, אבל לכאורה צריך להיות כתוב ויבוא ישראל. הרי מדובר כאן על זה שיעקב שינה זהות, הפך מיעקב לישראל, מתמודד עם עשיו כראוי, והוא אפילו שלם. הוא כבר לא צולע, אז תקרא לו ישראל. לא מובן הסיפור הזה. רק אחרי שאמרו לו שאתה כבר ישראל, הוא חוזר להיות יעקב. הסברנו שיעקב נמצא בעמדה של חולשה מוסרית, של נחיתות, מול המתנגד שלו, ורק כאשר הוא מתגבר על הנחיתות המוסרית הזאת, הוא יכול להיקרא ישראל. כמו שאומר רש"י, לא יאמר ישראל, לא יאמר יעקב כי עם ישראל, לא יאמר שבאו עליך הברכות בעוקבה וברמיה, כי אם בנשיאות פנים, מגיע לך, כי שרית עם אלוהים ואנשים, עם אלוהים ואנשים ותוכל. אז למה פה חוזרים לקרוא לו יעקב? כנראה שיש הבחנה בין תחושת העליונות המוסרית של יעקב מול עשיו, לעומת תחושת נחיתותו המוסרית של יעקב מול אנשי שכם. יעקב כמעט עבר שואה עם עשיו. מי שמנסה להשמיד אותי, אני מרגיש שאני לא חייב לו שום דבר. אני עליון ממנו. לכן ביחס לעשיו, יעקב הוא ישראל. אבל עכשיו יש בעיה חדשה. הוא מגיע לארץ ויש אוכלוסייה שקדמה לו. אז הוא מרגיש ביחס לאותה אוכלוסייה שקדמה לו, נחיתות מוסרית. הם היו פה לפניי. אז איך אני מתמודד עכשיו? ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען. ואז כל המעשה של ההתמודדות הזאת עם שכם, היא תהיה הבירור של הזהות ישראל בארץ. לכן יש פעמיים שינוי השם מיעקב לישראל.
אבל
דיבר
פעם
שאנשי
שכם היו למעשה
אנשי
יעקב.
טוב, אם כן יש לנו כאן שאלה גיאוגרפית. יעקב עבר את מעבר יבוק, נפגש עם עשיו, אבל לאן הוא רוצה להגיע? הרי כשיעקב ברח מלבן, כתוב שהוא הלך כדי להגיע אל עשיו, להגיע אל יצחק אביו בארץ כנען. איפה ישב יצחק? בחברון. אם כן, אחרי מעבר יבוק, יעקב צריך לפנות לדרום מזרח. ואילו כאן, לדרום מערב. לדרום מערב מהשפך של ודי א-זרקה, שהוא נחל יבוק, הוא צריך דרך בקעת הירדן, ואחר כך לעלות דרך ההר, אבל דרום מערבה, עד שהוא מגיע לחברון. למרבה הפלא, הוא פונה אל הצפון, דרך ודי פרעה, הלא הוא נחל תרצה, הוא פונה לצד צפון מערב, והוא מגיע לשכם. מה יש לו לחפש שם? כן, כבר תמהנו על זה שהוא שלח שליחים לעשיו, אבל מה יש לו לחפש בשכם, במיוחד שזה לא בדרך. אם כך, יש לו, כשאברהם הגיע, זה משהו אחר לגמרי, הוא בא מהצפון דרך שכם, לחברון. אבל כאן שהוא מגיע מעבר הירדן, אז ודאי שהפנייה לא צריכה להיות דרך שכם. לא מובן בכלל. מה יש לו לחפש שם? איבד משהו? אלא שאנחנו מבינים שיעקב הולך להשלים את בית ישראל. נולדו לו 11 שבטים. בנימין עוד לא נולד. ויש לו גם בת. דינה. וזה מפתיע, איך זה שיש לו בת? אברהם אבינו לא הייתה לו בת. ויצחק אבינו לא הייתה לו בת. יעקב יש לו בת. מדוע לאבות הראשונים לא הייתה בת, ולאב השלישי יש? הבת מקבלת השפעות מבחוץ. זה הכנסה של גורם חיצוני. כלומר, זה יצירת השבט הנוסף. השבט השלוש עשרה. השבט השלוש עשרה צריך לעשות בשיתוף פעולה עם אומות העולם. אם כן, הולך יעקב לחפש בארץ אנשים מאומות העולם הראויים לשבת בארץ, שיספקו את החתן של דינה. אפשר לומר, אם כן, הפנייה שלו לעיר שכם, היא כדי לחפש את החתן של דינה. ברור ומובן מאליו שהחתן המיועד עבור אדם חשוב כמו יעקב לא יהיה סתם אחד מאנשי העיר, אלא נסיך העיר. כבר אפשר לומר ששכם בן חמור הוא האיש שיעקב מבקש לפגוש. כי הוא רוצה להקים את השבט השלוש עשרה בשיתוף פעולה עם אומות העולם. השאלה עם איזה אומות אפשר לעשות את זה. חזל אומרים שהאידאל היה שמי שיבנה את השבט השלוש עשרה יהיה עשיו. כן? לכן חזל באים בטענות אל יעקב, איך זה שהוא הסתיר את דינה מעשיו, הרי היא הייתה מתחתנת איתו, והכל היה בסדר. הייתה מחזירה אותו בתשובה. יש לציין שבשלב הזה של הסיפור, דינה הייתה בת 8, אם עושים חשבון. עשיו, אחיו של יעקב, היה בן 98. סך הכל מדובר על הפרש משמעותי, ולכן חז"ל אומרים, למה הוא לא הסכים לשידוך? כן, זה ממש לא בסדר. על זה נאמר, למס מרעהו חסד. כן, איפה החסד של יעקב? זה לא בסדר. כן? צריך להבין. צריך חסד עם דינה, אני אתן לה חתן. עוד יותר טוב. אדם כמו עשיו, יודע מה זה עשיו? אדם גדול, יש לו 400 איש שהולכים איתו, וזה, אדם חזק. אדרבה, איזה חסד זה לדינה? נפלא. אז לכן, חז"ל אומרים, יש להם טענות לכפי יעקב. צריך להבין שדברי חז"ל האלה, אפשר לקח אותם כפשוטם, כן? אדם בן 98 שמתחתן עם ילדה בת 8, זה לא בדיוק מתאים. אבל הכוונה היא שהיה צריך למצוא בין הצאצאים של עשיו, אחד הנכדים של עשיו, היה מתחתן עם דינה. כלומר, המטרה הייתה לרפא את הקרע בתוך המשפחה של יצחק. כי הרי למדנו שהיותר גדול בין האחים זה עשיו. לא רק בגלל שהוא יצא ראשונה, אלא מצד שורש נשמתו. נקרא עשיו בנה הגדול, נאמר ברבקה. ואילו יעקב חלש, איש טעם, יושב אוהלים, יש לו חולשה. הוא צריך להתגבר על החולשה הזאת, להפוך מיעקב לישראל. אם כבר הצלחת להיות ישראל, תעשה את זה עוד יותר טוב. תתחתן עם עשיו. ואז יוצא שהייתה קמה אומה חזקה מאוד. יעקב ועשיו, יעקב בתור נותן הרוח, עשיו בתור נותן הפוליטיקה, ואז היינו משלימים את אחרית הימים. עשיו? היו מביאים אותו לארץ. כן, אבל יעקב התיירה מזה. ואז ההתמודדות שלו היא עם מישהו אחר, עם שכם בן חמור. יש עוד אפשרות. לפי חז"ל, אשתו של איוב היא דינה בת יעקב. שהוא אומר לה, כדבר אחת הנבלות תדברי. כך אומר איוב לאשתו. מה זה דבר אחת הנבלות? נבלה עשה בישראל. זאת אומרת שחז"ל חיפשו מי הוא האיש הכשר, הצדיק באומות העולם, מצאו את איוב, הוא הבעל האידיאלי של דינה. יש עוד אפשרות שלישית של חתן בעייתי, אנחנו נראה מזה, שכם בן חמור. יש עוד אפשרות רביעית שכל זה נכשל ונשאר בתחום המשפחה בלבד, ואז שמעון, אחיה של דינה, הוא זה שלוקח אותה לאישה. אז כך שיש ארבעה בעלים אפשריים לדינה, בכל מקרה הסיפור די קטסטרופלי. זאת אומרת, אנחנו לא מצליחים לחתן את הבת של יעקב. וזה אומר משהו פסימי, ביחס לאפשרות של ההתחברות אל אומות העולם. במהלך ההיסטוריה, היו ניסיונות של היהודים למצוא מבין אומות העולם את מי שראוי להיות השבט השלוש עשרה. למשל, לפני קצת יותר מ-200 שנה, פתאום שמעו היהודים שבני אדום אומרים שצריך לקדם בעולם חירות, שוויון ואחווה. אמרו, לא יאומן. הם, בני עשיו, מדברים בצורה הזאת, סימן שהמשיח הגיע לפריס. ואז התלהבו מאוד היהודים. וקצת יותר מאוחר, שמעו שדיברו על נאורות, ואמרו שהמשיח הגיע לברלין. ובמקומות אחרים אמרו, מדברים עכשיו על צדק סוציאלי, על מהפכה פרולטרית, כנראה שהמשיח הגיע למוסקבה. כלומר, תמיד מחפשים איזשהו גוי, שאיתו אפשר להגשים את הרעיונות האידיאליים של כנסת ישראל. וכל פעם אנחנו רואים שבסוף זה נכשל. למה זה נכשל? למרות הכל הוא נשאר ברברי. אבל מחכים לאחרית הימים. ובאחרית הימים זה צריך לבוא לידי תיקון. איך אנחנו יודעים? המדרשים משלימים את מה שהכתוב לא אומר. המדרש אומר שמהסיפור של שכם בן חמור ודינה, נולד משהו. נולדה ילדה קטנה. והילדה הזאת נעזבה, עד שהתגלגלה למצרים, ואומצה בבית פוטיפר, והיא אוסנת בת פוטיפרה. והיא נישאה ליוסף. מי הוא יוסף ביחס לדינה? יוסף ביחס לדינה הוא... אבל יותר מאח. הוא דינה. כי דינה היא יוסף. הרי לפי המדרשים, שוב, דינה הייתה עובר זכר. ולאה התפללה שהוא יהפוך לנקבה. אם הוא היה נולד זכר, מי הוא היה? יוסף. והמעשה של האונס של דינה התרחש במקום שבו קבר יוסף. כלומר, דינה ויוסף קשורים זה לזה מאוד, לזה בזכר וזה בנקבה. ויוסף נושא את אסנת בת פוטיפרה ביתה של דינה, ומוליד ממנה שני שבטים. זאת אומרת שעל ידי יוסף נעשתה ההשלמה של השבט ה-13. ונאמר על אפרים, וזרעו יהיה מלוא הגויים. הוא בא להשלים את מה שהאומות היו צריכות לתת. אז כך שזה מאוד מסובך, זה מאוד מורכב, אבל זה קורה בסוף. בואו נראה איך זה עובד, כן? למה זה קשה? מה קשה?
זה לא מסתדר עם הפסוקים.
לא מסתדר עם הפסוקים, זה אנחנו נראה שזה לא נכון מה שאתה אומר, אבל אני רוצה להבין למה זה קשה לך מנטלית. זה מה שקרה במציאות. אבל השאלה, מה הייתה התוכנית של יעקב? אנחנו נראה. בסדר? בוודאי. אנחנו נוכיח את זה. בסדר? אלא מה, זה לא מסתדר לך עם... עם תבניות החשיבה האורתודוקסיות, אפשר לומר, כן? כן, אבל זה בגלל שאנחנו כאן מדברים על שלבי ההתהוות של הזהות של עם ישראל. כן? לא מדובר פה על יהודים מהשטיבלך. כן? מדובר פה על אבות האומה. ואבות האומה עסוקים בדברים מאוד מאוד רציניים, תיקון העולם כולו. והשאלה היא איך עושים את זה. כן. כן, זאת בדיוק השאלה. הם השתדלו מאוד לא להתחתן עם הכנענים, והשאלה היא למה פה זה כן. אנחנו נבדוק את זה. כן. לא, התשובה זה אני אתן. הלאה. ויבוא, אני קורא כאן את פסוק י' ח'. ויבוא יעקב שלם, עיר שכם אשר בארץ כנען. מציינים לנו ששכם היא עיר. בשביל מה אנחנו צריכים לדעת ששכם היא עיר? מצאנו כבר בתורה, ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. איפה זה כתוב? בספר בראשית, פרק ד', נכון? כאשר מתחילה השושלת של קין, אז יש לו בן, וקין בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. כשלמדנו את הפסוקים האלה, למדנו את המשמעות של קריאת העיר בשם חנוך, אבל עלינו לשים לב, אם תיקחו את הדפים אחורה, תוך כדי שמירת הדף שבו אנחנו נמצאים, בפרק ד' אנחנו נראה דבר תמוע קצת, בבתי עמים. בפרק ד' פסוק י' ז' וידע קין את אשתו ותהר ותלד את חנוך והיא בונה עיר ויקרא שם העיר. עכשיו לפי הטעמים צריך להגיד כשם בנו חנוך, כלומר מתחת לאות, מתחת למילה כשם צריך לשים מעריך או מרחה, תלוי, הספרדים קוראים לזה מעריך, אשכנזים מרחה, ומתחת למילה בנו צריך לשים מה שהאשכנזים קוראים טיפחה והספרדים טרחה, נכון? היה צריך להיות כשם בנו. ואילו כאן הטעמים התהפכו. מתחת לכשם אתם רואים טיפחה או טרחה, ומתחת למילה בנו אתם רואים מעריך או מרחה. זה בדיוק הפוך. כאילו שצריך לקרוא כך, ויקרא שם העיר כשם, בנו חנוך. כלומר, בנו חנוך קרא לעיר בשם כשם. עכשיו, כשם אותיות שכן. יש כנראה הבדל בין אופן קריאת העיר אצל חנוך ואופן קריאת העיר בשכם. ההבדל הוא פשוט מאוד. ברגע שהאדם נותן את שמו לעיר, זה אומר שהאדם ויתר על זהותו לטובת המסגרת. העיר היא מסגרת. האדם זה העיקר. אם אני נותן את השם של האדם לעיר, סימן שהעיר עיקר, והאדם תפל. התוצאה, ויוולד לחנוך את עירד. עיר ירד. כלומר, העיר הורידה את האדם, וכתוצאה מזה, ועירד ילד את מחויעל. כלומר, הוא מוחה שם שמיים. ומחויעל ילד את מתושעל. עוקר שם שמיים. זאת אומרת שיש הידרדרות של התרבות על ידי המעבר מן האדם אל העיר. ואילו כאן, העיר נותנת את שמה לאדם. הרי אדוני הארץ שמו חמור ושם בנו שכם. כלומר, העיר החזירה את השם לאדם. אז יש כאן עלייה של התרבות האנושית, ולכן יעקב סובר שאולי עם אנשי שכם יש מה לעשות. יש הבדל, הקף עברה מתחילת המילה כשם לאמצע המילה שכם. אבל התכלית היא יעקב יהיה שמך, שהקף תהיה בסוף. כלומר, הדמיון צריך להגיע עד תחתית השם. השם עיקר והקף נלוות. אבל מי היו אנשי שכם? אתה הזכרת לי שלמדנו שהעיר שכם, מי הקים אותה? מתי לראשונה אנחנו מוצאים את השם, את המקום הזה בתנ"ך? כתוב, ויעבור אברהם בארץ, זה בפרק י' ב', נכון? פסוק ו'. ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אלון מורה והכנעני אז בארץ. מה זה מקום שכם? תגיד, עד שכם. אלא מכאן ששכם לא הייתה קיימת. למרות שיש מחוקרי המקרא שרצו לומר שמקום פירושו מקום פולחן. שהיה כבר מקום פולחן במקום הזה, עד המקום של שכם. אבל בפשטות, שכם עוד לא קיימת. ואברהם בונה שם מזבח, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לזרעך אתן את הארץ הזאת. כשהוא אומר לזרעך, הכוונה לזרעך ולא. אין אנשי מקום שם. אז למי לא? לכל אלה שבאו איתו. כלומר, אברהם מגיע מכל הנפש אשר עשו בחרן, הוא מגיע עד שכם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לזרעך אתן את הארץ. אז אם כן, את מי הוא בא להפקיע? את כל אלה שמלווים אותו. המלווים אותו הם גויים, גם אברהם אגב בשלב הזה הוא גוי, אפשר לומר. כן? אבל הם כולם גויים שמצטרפים אל אמונת אברהם. ואברהם שומע, לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא עוזב את שכם, ויעתק משם ההרה, מקדם לבית אל, וית אהולו. לכאורה, צריך להיות כתוב, וית אהוליו. אלא הכוונה שהוא עזב אותם ויש לו עכשיו רק אוהל אחד. אז יוצא שהאוכלוסייה שהצטרפה לאברהם להגיע לארץ כנען, היא זו שהקימה את העיר שכם. אם כן, אין מדובר באנשים שיש להם יחס לאברהם. לכן הם עשויים לשמוע להוראות של יעקב, בתור ראש המנהיגות של בני, של הנפש אשר עשו בחרן. העיר שכם יש לה עוד תכונה מיוחדת, היא נמצאת באופן מדויק במרכז הגיאוגרפי של ארץ ישראל. זה גמרא במנחות, על וישילשת את גבול ארצך, שהמרחק בין הגבול הדרומי של ארץ ישראל לבין חברון, שווה למרחק שבין חברון לשכם, ומשכם לקדש, ומקדש לצפון. ואז לפי זה גם אפשר לדעת מה האורך של ארץ ישראל. כן, כי בין חברון לשכם יש 100 קילומטר, בין שכם לקדש גם כן 100 קילומטר, תוסיפו עוד 200, יוצא 400 קילומטר אורך, זה מגיע בערך מאזור מצפה רמון עד אזור טריפולי שבלבנון, זה האורך של ההתיישבות בארץ ישראל. על כל פנים, שכם היא הארצית שבכל הארץ. ולכן כשיעקב מחפש את מי לחתן עם דינה, הוא מחפש אנשים שנאמנים לתורתו של אברהם, והוא מחפש את המקום שהוא תמציתה של ארץ ישראל. ויבוא יעקב שלם, עיר שכם. וייחן, בבוא מפדן ארם, וייחן את פני העיר. כן, בבוא מפדן ארם, לא בבוא מאסב. אסב נשכח לחלוטין. כאילו יעקב רצה ישירות להגיע לשכם. וייחן את פני העיר. אומרים חזל, מה זה וייחן? עשה חנינה לעיר. תיקן להם שלושה דברים. תיקן להם מטבע, תיקן להם שווקים, תיקן להם מרחצאות. מה קרה לו ליעקב? מגיע לשכם, מתחיל להתערב בסדרי העיר. אלא בפשטות, הוא רוצה ללמד אותם כיצד מתחתנים לפי תורת ישראל. צריך מטבע לקידושין. מרחצאות למקווה. ושווקים בשביל הכתובה. כלומר, מה זה אומר שמתחתנים ככה לפי תורת ישראל? זה אומר שמתעלים מעל הברבריות. כן? בטבעיות, הקשר בין איש לאישה, הוא, יש בו משהו בהמי, פראי. אבל אצל יעקב, הוא מלמד, אצלנו יש ממד מוסרי להתקשרות הזאת. לכן הוא נותן להם מטבע, מרחצאות ושווקים. מובן? זאת אומרת שהם לומדים מיעקב כיצד מתחתנים. וייקן את חלקת השדה אשר נטע שם אהלו. מיד בני חמור, אבי שכם, בימי הכסיתה, ויצב שם מזבח ויקרא לו אל אלוהי ישראל. כלומר, הוא גם בונה את הפולחן הראוי לעיר. זאת אומרת, כל המחשבה של יעקב כאן היא לקדם את האוכלוסייה הזאת באופן שהיא תהיה ראויה להצטרף. ותצא דינה, בת לאה, אשר ילדה ליעקב, לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור אחיוי נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויענה. ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויהב את הנערה וידבר על לב הנערה. ויאמר שכם אל חמור אביו לאמור, קח לי את הילדה הזאת לאישה. כלומר, מצד שכם יש ניסיון לנרמל את היחסים. אמנם זה התחיל באופן מאוד לא ראוי, אבל בואו נעשה מזה משהו, נקדם את זה עכשיו. נקדם, נהפוך את זה לנקי. קח לי אותה לאישה. מה? כן, דינה יש לה יוזמה. היא מבינה שהיא צריכה לראות בבנות הארץ. נכון. ויעקב שמע כי תימא דינה ביתו. נשאלת השאלה. איך הוא שמע? לא. זה פשוט, זה קורה ליד האוהל שלו. הוא באוהל, והוא שומע את מה שקורה. פשוט, זה לא רוח הקודש ולא בטיח. זה קורה בין השער של העיר לבין האוהל של יעקב. בין שני המקומות האלה, בדיוק איפה שקבר יוסף היום, שם מה זה קורה. איך אנחנו יודעים? אנחנו נוכיח בהמשך. ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בועם. האם יעקב, ודאי שיעקב לא מרוצה מהסיפור, אבל מהי הכוונה של יעקב ביחס לביתו עכשיו? מה הוא מתכוון שיקרה? כן? ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, גם הם שמעו את מה שקרה. והתעצבו האנשים ויחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב, וכן לא יעשה. מבחינתם, המאבק הפך להיות מאבק של אומה באומה. יעקב כנראה סובר שהוא עדיין לא אומה. לכן יש פה ויכוח לגבי האסטרטגיה שצריך לנקוט. וידבר חמור איתם למור, שכם בני חשקה נפשו בביתכם וכו'. כאן מתחיל מסע ומתן על נישואין. מה יעקב חושב שצריך לקרות במסע ומתן הזה? האם יעקב מודע לזה שבניו מחפשים איזושהי תחבולה כדי להינקם מן האונס או לא? לא, זאת אומרת שיעקב מעוניין בנישואין האלה. מכאן שהוא היה מעוניין בנישואין האלה. זאת אומרת, הוא שמע, שהיה האופן הלא ראוי, אומר, אבל אם כבר, הרי זה מי שחיפשתי. כן, מה אתה אומר? הוא לא מדבר, אבל אחרי השיחה, כששמעון ולוי נוקמים בעיר, יעקב מופתע. מה? הוא מפחד, לא משנה, אבל הוא מופתע, הוא לא ידע שזה מה שהם הולכים לעשות. זאת אומרת שאם אני שואל את עצמי מה יעקב חשב שיקרה בעקבות השיחה הזאת, שהוא חשב שבאמת יצא מזה חתונה. אלא מה הוא חשב? מה זה לא יודע? אתה צריך להגיד מה כן. כלומר, אתה לא יכול להישאר בספק. כלומר, אם יעקב איננו יודע שכל השיחה הזאת היא ברמאות, סימן שמבחינתו היא בכנות. עכשיו, מה זה אומר? מה זה יצא מזה? כל זאת ועוד בפעם הבאה.